הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי בריא במשפחה, בהגשת רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן איתכם ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 בריא במשפחה בעניין משפחתי, מגזין הבריאות של רדיו קול חי בשיתוף עם מכבי שירותי בריאות. כל מה שרציתם לשאול את מיטב המומחים בכל התחומים, רפואת משפחה וילדים, רפואת שיניים, התפתחות התינוק, בריאות האישה ועוד ועוד. בריא במשפחה, מגזין הבריאות שנותן לכם את הבמה לשאול, לדעת, והכי הכי חשוב, לשמור על בריאות המשפחה שלכם. יעל איבר עורכת את המשדר שלנו, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואני רוצה כבר לומר שלום ובוקר טוב לבילי כהן, מנהלת תחום תזונה ארצית במכבי שירותי בריאות.
בוקר טוב רחל, לך ולמאזינים.
בוקר אור, ואני שמחה לארח אותך אצלנו היום כאן באולפן, כי באמת הנושא הזה של תזונה, לא משנה כמה נעסוק בו, הוא אף פעם לא נגמר, הוא תמיד ממשיך להיות מעניין. את יודעת, אני מסתכלת על כל החברות שלי, אין אחת מהם שלא ניסתה באיזשהו שלב בחייה לרדת לפחות 2 קילו. אז את יודעת, זה נושא שאנחנו שוב ושוב חוזרים לדבר בו, זה גם משהו שכבר הפך להיות סוג של מגפה, ואנחנו תכף נדבר גם על זה. כולם שמנים? מה זה?
טוב, כמו שאמרת, השמנה היא באמת מגפה, וארגון הבריאות העולמי הכריז על השמנה כעל מגפה של המאה ה-21. חשוב לי ככה לספר לקהל המאזינים, שאם פעם חשבנו שהשמנה זה יותר בעיה אסתטית, או גורם סיכון למחלות אחרות, היום אנחנו כבר מדברים על השמנה כמחלה בפני עצמה. זאת אומרת, גם אדם שסובל מעודף משקל או השמנה, ותכף נחדד את ההבדלים בין ההגדרות האלה, הוא אדם חולה, זאת אומרת, אנחנו, מערכת הבריאות מגדירה אותו כחולה, מתייחסת אליו כאל כזה, ומאוד חפצה לטפל בו, בכדי למנוע תחלואה נלווית נוספת בשנים הבאות. ולכן, כל אחד מאיתנו שסובל מהשמנה, או שיש סביבו אנשים שסובלים מעודף משקל, ראוי שיתייחס לזה.
כן, אני גם רוצה לפתוח קו למאזינים שרוצים להתקשר ולשאול ולהתייעץ. אני בטוחה שיש הרבה אנשים שכבר ניסו, לא אוהבים היום את המילה דיאטה, לעשות דיאטה, אלא באמת ניסו לשנות. לא תמיד זה קל, לפעמים ההתחלה יותר קלה, ואחר כך פתאום יש משברים ואז מתייאשים. אז הטלפון שלנו היום כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ בכל מה שקשור לתזונה, לשמירה על אורח חיים בריא, אז הנה זאת בהחלט ההזדמנות שלכם. אני רוצה גם לומר שלום לרב משה שלזינגר, מנהל שיווק למגזר החרדי, מכבי שירותי בריאות, ואין לו מיקרופון, נכון, אבל בהמשך אנחנו כן נרצה לדבר איתו, אז בהמשך אנחנו נסדר לרב שלזינגר מיקרופון, נרצה קצת אולי לשמוע על איך מכבי נערכת ביחד עם ארגון הצלה למירון. גם זה חשוב, גם זה עניין של בריאות ממש, ונגיע לכך גם בהמשך. אז שוב אני חוזרת, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-900-52-92-93. כל מה שאתם רוצים לשאול בנושא של תזונה, דיאטה, התחלתם, נשברתם, לא התחלתם, איך מתחילים, מה הכי נכון לעשות, הנה, זאת ההזדמנות שלכם. ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם, אנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר. יש לנו גם אפליקציה, אז אם יש לכם את האפשרות, אתם בהחלט מוזמנים לשלוח לנו את השאלות שלכם דרך האפליקציה של רדיו קול חי. אז אולי קודם כל, יש לנו כבר מאזינה על הקו שרוצה לשאול, אנחנו נתייחס אליה. מאזינה איתנו?
שלום וברכה.
בוקר טוב.
אני רוצה לשאול שאלת קצת מהפוכה. אני רוצה להשמין, מה עושים?
אז קודם כל, אל תגידי את השם שלך, כי יהיו הרבה אנשים שנורא יקנו בך, כי את יודעת, רובנו רוצות לרזות ולא להשמין, אבל כן, גם זה קורה.
המשקל שלי הוא כיום 45 קילו. כולם טוענים שאני מאוד מאוד רזה.
תודה על השאלה. זה באמת הסוגיה של אנשים שסובלים מתת משקל, היא סוגיה לא פחות כבדה מאנשים שסובלים מהשמנה. ויפתיע אולי את המאזינים לשמוע שבאמת אנשים שהם מאוד רזים ומעוניינים לעלות במשקל, לפעמים המשימה הזאת הרבה יותר קשה מאשר אלה שסובלים מעודף משקל ורוצים לרדת במשקל. כמובן שגם עלייה במשקל צריכה להיות מבוקרת. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים בפיתום ובצריכת קלוריות לצורך צריכת קלוריות, אלא אנחנו רוצים שגם העלייה במשקל תהיה ממזונות שיש להם ערך תזונתי גבוה, שהם מזינים, שהם מחולקים נכון על פני היממה, בין אבות המזון השונים. הייתי מציעה שבשלב ראשון צריך לברר מה הסיבה לתת המשקל. האם יש פה איזושהי סיבה בריאותית נוספת שצריך...
לא, אנחנו כבר ביררנו, אין בעיות.
אם כך זה מצוין, אם כך מה שהייתי מציעה לך, זה באמת לנסות לצרוך מזונות שהם יותר, מכילים יותר שומנים, בעיקר שומנים חד בלתי רבועים, שומנים מהצומח, שמן זית, אגוזים, פיצוחים, טחינה, אבוקדו, בהחלט ניתן להשתמש יותר בשמן קנולה ושמן זית בבישול, כמו כן ניתן לצרוך קלוריות נוספות מחלבונים, מפחממות, אבל כאן זה גם מאוד חשוב, התפירה האישית של התפריט, אוקיי? כי אין דין אדם אחד דומה לדין אדם אחר, ואני אגיד את זה פעמים רבות עוד כנראה בשידור, גם בהקשר של השמנה. כי תמיד כשרוצים לחולל איזשהו שינוי, צריך לראות מה נקודת המוצא. אם את התייעצים תזונאית, קרוב לוודאי שמה שהיא תעשה בשלב ראשון, שזה תעשה הערכה תזונתית של מה את צורכת נכון להיום, אוקיי? ותעשה, קודם כל, תיידע אותך, האם התפריט שאת צורכת נכון להיום מתאים לצרכים התזונתיים שלך, לגילך, לגובהך וכולי, לפעילות הגופנית שאת עושה, ועוד נתונים נוספים שהם רלוונטיים. מנקודת המוצא הזו, תמיד אנחנו נרצה לעשות איזושהי דלתא. הדלתא יכולה להיות קטנה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים שקצב העלייה במשקל יהיה מהיר במיוחד. לעתים אנחנו יכולים לייצר שינויים קטנים שמייצרים את ההבדל, ואז עלייה מתונה במשקל עד הגעה למשקל היעד, היא בהחלט יכולה להיות ברת הישג. אז מה שאני מציעה לך זה באמת, ככה, אם אני מסכמת, לצרוך יותר שומנים מהצומח, אבל לעשות את זה עם ליווי אישי, ולראות באמת איפה החסרים התזונתיים שלך, וממה נובע המשקל הנמוך. דרך אגב, אני לא בטוחה שהמשקל הנמוך הוא לא תקין. זאת אומרת, עדיין צריך לבדוק האם את בתחום הנורמה, האם מאז ומתמיד ההתרזה כזו. זה כל השאלות האלה, הן צריכות לבוא לידי מענה בייעוץ פרטני, כי יש הבדל בין מי שתמיד הייתה רזה, לעומת מישהי שפתאום ירדה באופן מפתיע במשקל, ועכשיו מתקשה לעלות, זאת אומרת,
ואני יודעת שבמכבי יש באמת את התזונאיות, יש דיאטניות שיכולה לפנות אליהן, והן בליווי צמוד ייתנו לה את המענה. את המענה שמתאים לה באופן אישי.
בשמחה.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה, ויש לנו מאזינה נוספת איתנו, כן, בבקשה.
שלום,
בוקר
טוב.
בברכה. כן, אנחנו איתך.
הלו.
אנחנו איתך.
כן, שלום, בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
רציתי לשאול בבקשה, אני 3 שבועות אחרי לידה.
אז קודם כל מזל טוב.
תודה רבה. התיאבון לא כל כך חזר לי אחרי הלידה, זאת אומרת, כל העייפות, כל הטיפול, כל החיי היומיום, גורמים לי קצת לארוחות לא מסודרות. רציתי לשאול איך אפשר לאכול דברים שהם זמינים, ושיספקו לי את האנרגיה שאני צריכה, אפילו שהתיאבון לא כל כך בשמיים, דברים שהם יותר יהיו מזינים מאשר טעימים, בוא נגיד ככה.
קודם כל, מזל טוב. אוי, אני שומעת את התינוק החדש ברקע. מזל טוב. באמת, התקופה שאחר לידה, זה תקופה שהיא סוג של סטרס לגוף, ומה שאת מתארת זה, הוא בהחלט לא יוצא דופן, תחושת העייפות, חוסר התיאבון לעתים, התשישות, אבל עדיין צריך לתת ככה תשומת לב רבה לתזונה שלך, גם כדי שאת מניקה, מותר לשאול?
כן.
יופי. אז ראשית, ההנקה היא צרכן אנרגיה אדיר לגוף האישה, ולכן אישה שמניקה יש חשיבות עצומה שתקבל את כל אבות המזון ואת כל האנרגיה הדרושה לה כדי שההנקה תהיה איכותית ותישמר לאורך זמן. חשוב מאוד, אם ככה אני אתן לך כמה כללי ברזל, אז הייתי אומרת שהראשון החשוב ביותר זה להקפיד על שתייה מרובה. כדי לשמר את ההנקה. לא צריך, יש הרבה מאוד מיתוסים על שתיית בירה שחורה או משקאות אחרים שמעודדים את ההנקה. ממש אין צורך, אפשר להסתפק במים. אחד הטיפים החשובים שאני יכולה לתת לך בהקשר הזה, זה אכילת מנות קטנות ולעיתים קרובות. אם את תחכי לארוחות מסודרות ולשבת ככה לאכול ארוחה בנחת, מן הסתם לא תגיעי לעיתים מאוד עסוקה.
היא תתייאש מהר.
כן, ואילוצי הזמן יעשו את שלהם, ואז את תמצאי את עצמך מדלגת על ארוחות. ולכן במקרה הזה השיטה הטובה ביותר זה ארוחות קטנות לעיתים קרובות. פירות, אפשר עכשיו הגיעו כל פירות הקיץ, בהחלט אפשר לעשות ארוחות ביניים לעתים תכופות של פירות, אבטיח, ענבים, מלון, שזיף וכולי. קצת ממשפחת האגוזים, שקדים, מוצרי חלב, יוגורטים, לא ממותקים ולא עם צבע. יוגורטים, יוגורטים עם סיבים תזונתיים, עם גרנולה, ארוחה בשרית קטנה כשמסתייע, כמובן לצרוך ירקות, אפשר אפילו, אם לא מגיעים לאכול ארוחה מסודרת, אז אפשר אפילו לפתוח קופסת טונה קטנה, זאת אומרת, חשוב לקבל גם חלבונים, גם שומנים, גם פחמימות, לצרוך פירות וירקות, והטיפ
אפילו
הקטן ביותר זה לעתים קרובות.
אפשר אפילו סנדוויץ', לפעמים זה הכי קל, מלחם שיפון או מחיטה מלאה, עם איזשהו ממרח, טחינה או אבוקדו, או כל דבר כזה, עם איזשהו ירק, ואז סנדוויץ' זה קל, את לא צריכה לבשל, את לא צריכה להתאמץ יותר מדי.
לא צריך להיערך במיוחד לטובת העניין הזה, דברים קטנים הם יכולים להיות מזינים באותה מידה, כמו ארוחה שטרחנו עליה שעות.
אפשר בדיוק את השאלה, מה דברים מזמינים שבבית, מה מהם לבחור כדי ש באמת ייתן את האנרגיה, שזה צורך הרבה אנרגיה.
נכון.
באמת צריך לצרוך אותה בצורה מהירה ביותר.
אז שתייה מרובה, פחמימות יכולות להגיע בצורה של לחם בקריך, כמו שאמרנו, רצוי כמובן מחיטה מלאה, או יכולות להגיע ממקורות אחרים, פסטה, תפוחי אדמה, אורז, פתיתים, וגם פחמימות מומלצות יותר, כמו קוסמת, קינוע, אם את מכינה דברים כאלה בבית, גם כאן רצוי דגנים מלאים, פירות, ירקות, אמרנו, מנה חלבונית, שזה יכול להיות אם יש לך מנה בשרית מבושלת, או מנה חלבית, ביצה, היא בעלת ערך ביולוגי נהדר, לפעמים קריך עם חביתה יכול, וקצת ירקות עושה את העבודה, מוצרי חלב ניגר שלא דורשים הכנה מראש, ותחזיקי אצלך בבית שקדים, אגוזים, לא כלואים, לא מומלחים.
הם לא מביאים תוספת של ברזל, נכון?
בהחלט, אבל צריך גם לזכור שהם יחסית מאוד עשירים בקלוריות. אז לפעמים אם אנחנו מנשנשים מהם יותר מדי, אז אנחנו יכולים ככה בדלת האחורית, בלי להרגיש, להוסיף כמות קלוריות גדולה לתפריט שלנו, ולא בטוחה שלזה אנחנו מתכוונים. אז במותר, אבל במשורה.
הבנתי,
כתוספת
קטנה.
נכון.
שיהיה לך גידול קל, הרבה הרבה נחת, ותשמרי על עצמך.
גם לכם, תודה רבה. תשמרי על עצמך. תודה, תודה לכולם.
בבקשה. בבקשה. כל כך, ואת יודעת, אני כל כך מזדהה עם המקום הזה, שבאמת את אחרי לידה, ואין לך כוח לקום. דרך אגב, דווקא במקום הזה, הרבה פעמים כל האגודות חסד ושפרה ופועה, אני כל כך מבינה היום את החשיבות של המקום הזה, שמביאים ארוחה לפחות אחת ביום, לפעמים בוקר, לפעמים צהריים, עם כל משהו, עם אבות המזון, עם מה שצריך, כן, כדי לפחות להתחיל, לפחות פעם ביום, שיהיה משהו שהיא לא הייתה צריכה לתרוח עליו, אלא פשוט מביאים לה את זה מוכן, ומאוד חד, לא יודעת איפה היא גרה, אחרת הייתי כבר דואגת שמישהו יגיע אליה. חשוב מאוד.
אני יכולה לקשר את זה גם לאספקט של ההשמנה. התייחסות להשמנה, טיפול בהשמנה, דורשת התארגנות. זה לא דבר שקורה מעצמו, אוקיי? כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב, לתכנן את הארוחה הבאה, לתכנן מה יהיה מחר.
ראשון אומרים, טוב, אני אסתום את הפה וזהו. זה לא עובד ככה.
זה לא עובד. כן. זה לא עובד, וזה דורש התארגנות ותכנון מראש.
כן, ואנחנו נחזור להתארגנות הזאת בהמשך. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי בריא במשפחה, בהגשת רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן איתכם בתוכנית בריא במשפחה, בעניין משפחתי, מגזין הבריאות של רדיו כל חי, בשיתוף עם מכבי שירותי בריאות. כל מה שאתם רוצים לדעת ולשאול את מיטב המומחים בכל התחומים, רפואת משפחה וילדים, רפואת שיניים, התפתחות התינוק, בריאות האישה ועוד ועוד. בריא במשפחה, מגזין הבריאות שנותן לכם את הבמה, לשאול, לדעת, והכי הכי חשוב, לשמור על בריאות המשפחה שלכם. ואיתנו היום כאן באולפן, אני רוצה לומר שוב שלום, בוקר טוב לבילי כהן, מנהלת תחום תזונה ארצית במכבי שירותי בריאות.
בוקר טוב.
שוב בוקר טוב. ובילי בעצם נמצאת איתנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים, ולדבר על כל מה שקשור לתזונה. מי מאיתנו לא ניסתה לפחות פעם אחת בימי חייה, באיזשהו שלב, לרדת קצת במשקל. אז פעם מצליחים יותר ופעם מצליחים פחות. אבל את יודעת, בילי, קראתי איזשהו מחקר שאומר שנפש האדם בעצם לא בנויה לדיאטה. זאת אומרת, אנחנו לא בנויים לדיאטה, ולכן היום כנראה המילה דיאטה קצת זזה הצידה, וממנה עברנו לדבר על אורח חיים בריא. מה זה כולל כשאנחנו אומרים אורח חיים בריא? מה את מכניסה לתוך הכותרת הזאת?
אוקיי, ראשית המילה דיאטה מקורה בכלל מיוון, זו מילה יוונית, והמשמעות שלה היא תפריט יומי. אוקיי, אנחנו לקחנו את זה בעולם המערבי למשמעות של כוונה לירידה במשקל. היום אנחנו יודעים שבעצם אנחנו לא אמורים לעשות איזשהו משהו נקודתי, איזשהו מאמץ מיוחד, איזושהי תוכנית שהזבנג וגמרנו כדי לרדת במשקל או לשמור על משקל גוף תקין, אלא מדובר על משהו ארוך טווח, על משהו שהוא אורח החיים היומיומי שלנו. זאת אומרת, אם נשים רגע את סוגיית המשקל בצד ונשאל את עצמנו כיצד עלינו לנהל את אורח החיים שלנו כדי לשמור על הבריאות שלנו, אז אנחנו צריכים לכלול אלמנטים של תזונה מזינה ובריאה שעונה לצרכים שלנו במובן של לאהבות שלנו, לסדר היום שלנו, להעדפות הפרטיות שלנו, יש אנשים שאוהבים מוצרים אחרים ולא אוהבים אחרים, לפעילות גופנית. מאוד מאוד חשוב להיות פעיל, אנחנו יודעים על הקשר בין גוף ונפש, אנחנו מאוד מעודדים פעילות גופנית גם כמודל לירידה במשקל או לשמירה על המשקל, וגם כדי למנוע תחלואה נלווית נוספת. השילוב בין אורח חיים פעיל לבין תזונה נכונה הוא בהחלט משפר מדדי בריאות רבים, וכמעט אין תחלואה נלווית שאנחנו יכולים למנות אותה היום שאין לה קשר לתזונה ולאורח חיים פעיל.
באמת מגיעים לכאן רופאים שונים בתחומים שונים, וכל אחד מדבר, כשאני שואלת אז איך ניתן למנוע או איך ניתן לשמור, אחד הדברים כמובן אישון, כולם מדברים על אישון, ובאמת לשמור על תזונה בריאה, על לאכול דברים בריאים ומזינים, להפסיק עם הג'אנק פוד, פחות שומנים, שזה באמת מעניין. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. כמובן, שאלות בכל מה שקשור לתזונה, התחלתם דיאטה, קשה לכם להתמיד, נשברתם, אתם רוצים לדעת באמת איך מתחילים, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, ואולי באמת בעניין הזה, קודם כל, איך מודדים השמנה? זאת אומרת, אם אני שקלתי פעם 58 קילוגרם, ופתאום אני 62. סתם דוגמה. אז מה? אז השמנתי?
קודם כל, יש קריטריונים בינלאומיים איך מודדים השמנה. הקריטריון המוכר אולי והנפוץ ביותר זה מדד שקוראים לו BMI, שהוא נותן את היחס בין המשקל לגובה. וכשהנוסחה לחישוב היא מאוד פשוטה, זה המשקל בקילוגרמים, לדוגמה, מי ששוקל 68 קילוגרם, לחלק בגובה שלו בריבוע. זאת אומרת, אישה ששוקלת 68 קילוגרם והגובה שלה הוא 1.60 מטר, אז החישוב צריך להיות 68, לחלק ל-1.6 כפול 1.6, ואז מקבלים ערך. הערכים האלה הם בטווחים שונים. עד ערך של 25, כשמקבלים תוצאה שהיא עד ערך של 25, אנחנו יודעים שמשקל הגוף הוא תקין. אני לא מדברת כרגע על תת משקל. בין 25 ל-27 זה כבר עוד, נחשב לעודף משקל. בין 27 ל-30 זה השמנה, השמנה קלה, ומעל BMI 30 זו כבר ממש השמנה שדורשת טיפול והתייחסות. עכשיו, כמו בדברים אחרים בחיים, אנחנו רוצים לתפוס את הבעיות כשהן קטנות, ולא לחכות שהן יהיו מאוד משמעותיות. אז כל תהליך של עלייה במשקל שהיא יוצאת משליטה, שרואים שיש פה איזה תהליך זוחל כזה של עוד קילו פה ועוד קילו שם, 2 קילו אחרי לידה וכולי, כל תהליך כזה כדאי לטפל בו ולהתייחס אליו כבר בתחילת הדרך, ולא לחכות שהבעיה תהיה מאוד משמעותית, ואז יהיה צריך לנקוט בפעולות הרבה יותר דרסטיות כדי לטפל בהן.
יש לנו מאזין על הקו שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
הלו, אני על קו?
כן, כן, אתה איתנו.
שלום. יש לי שתי שאלות. רציתי לשאול דבר ראשון לגבי מונוסודיום גלוטמט. ממה זה עשוי, ואם באמת זה מזיק לבריאות, או שזה עבוד של סוג של מלח או משהו, אני רציתי מאוד לדעת מה זה, כי אני רואה הרבה פרסומים בחטיפים, ולא מונוסודיום גלוטמט.
והשאלה השנייה, כבר אני אתייחס אחר כך לשתיהן יחד.
והשאלה השנייה לגבי ירקות אורגניים, אם באמת יש ערך תזונתי באמת יותר גבוה בפירות אורגניים, או שזה לא כזה משנה, כאילו כדאי לשלם את המחיר היקר.
אז אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה לגבי הירקות והפירות האורגניים.
אני יכול להזין דרך הרדיו, כי אני פשוט באמצע עבודה.
כן, 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 בהחלט, בהחלט. אנחנו נסגור את השיחה, והוא ימשיך להזין לנו דרך הרדיו, בהחלט.
אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה לגבי ירקות ופירות אורגניים. המשמעות של ירקות ופירות אורגניים שהם גודלו בתנאים מיטביים ללא חומרי ריסוס והדברה כימיים. עדיין אפשר להשתמש בחומרי ריסוס והדברה ביולוגיים וכולי. ולכן יש להם את היתרון במובן הזה שאנחנו חשופים פחות לחומרי הדברה, שאנחנו יודעים שבכמויות מסוימות הם יכולים להיות מזיקים. יחד עם זה המחיר שלהם מאוד מאוד יקר ביחס למוצרים אחרים שלא גודלו בתנאים אורגניים. חשוב גם לציין שבמדינת ישראל יש פיקוח יחסית טוב על הדברה של פירות וירקות, וזה לא שכל חקלאי יכול להדביר ככל שחפצה נפשו, יש רגולציה מאוד מחמירה בעניין הזה, ולכן גם פירות וירקות שלא גודלו בתנאים אורגניים נחשבים בהחלט כבטיחותיים. יש לנקוט בצעדי זהירות של שטיפה טובה היטב ממושכת עם מים וסבון של פירות וירקות תחת זרם מים שוטפי, תחת זרם מים, זה בהחלט מסיר את שאריות חומרי ההדברה, וזה נחשב בהחלט לבטיחותי. השאלה של מעבר לפירות וירקות אורגניים היא, הייתי אומרת, בעיקר שאלה כלכלית.
זאת אומרת, בהחלט, ודאי שלא חד משמעי, ואולי לא מצדיק אפילו, אני ארשה לעצמי לומר, זאת אומרת, ההבדל הוא כל כך משמעותי, מי שיכול להרשות לעצמו בבקשה, אבל לא שווה לעשות את המאמץ הכל כך גדול הזה, ולקבל פה משהו שהוא לא... את אומרת, גם הפירות והירקות שמגדלים אותם פה בארץ באופן רגיל, אני אקרא לזה, זה בפיקוח, וזה בסדר גמור.
בהחלט, ובתנאי שהמשפחה גם שוטפת, רוחצת את פירות, את הפירות והירקות, וגם באמת לקנות פירות וירקות במקומות מסודרים, שאנחנו יודעים מה המקור שלהם.
היו כן כל מיני ניסיונות לספר לנו שבעצם כמה שאנחנו, כל הפירות והירקות שאנחנו אוכלים, זה בעצם לא נותן לנו את הערך התזונתי שבאמת צריך, כי זה הכל מלא ברעל. היו אילו ניסיונות, אבל אולי שוב, רק לחזק את זה.
אנחנו בהחלט ממליצים על צריכה מוגברת של פירות וירקות, זה מקורות נהדרים לויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, זה בהחלט שומר על תזונה מאוזנת, ואנחנו ממליצים לצרוך את זה. אין העדפה ברורה, אני לא יכולה להגיד את זה חד משמעי, כהמלצה לציבור, לצרוך פירות וירקות אורגניים, כמו גם לא עופות שגידלו אותם בתנאים אורגניים.
כן, ואולי נחזור באמת למונוסודיום גלוטמט.
ואשר לשאלה של מונוסודיום גלוטמט, אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת, כי זה מוביל אותי לסוגיה של המלח, הנטרן בתפריט היומי שלנו. ראשית, מונוסודיום גלוטמט הוא כימיקל, שעיקר היתרון שלו זה באמת בטעם המלוח שלו, ולכן הוא נמצא, בזמנו הוא היה מאוד פופולרי, ונמצא בהרבה מאוד תכשירים, אבקות מרק, רוטבי סויה וכולי, הוא שימש כחומר טעם לטיבול המזון. התפרסמו לא מעט מחקרים שבאמת מונוסודיום גלוטמט הוא חומר מזיק, הוא עושה גם תופעות לוואי בצריכה מוגברת שלו, יכול לעשות כאבי ראש, ולכן חלק גדול מהחברות הוציאו את השימוש במונוסודיום גלוטמט מהתכשירים שלהם, והם מפרסמים את זה כדי לתת יתרון יחסי לתכשיר שלהם. ואכן, אם אתה שואל אותי האם אני ממליצה על לדוגמה אבקת מרק שמכילה מונוסודיום גלוטמט לעומת זו שאינה מכילה סודיום גלוטמט, עדיף בהחלט לבחור בזאת שאינה מכילה מונוסודיום גלוטמט. אבל זו הזדמנות נהדרת לדבר על כמות הנטרן בתפריט שלנו. האוכלוסייה בישראל צורכת כמות אדירה של מלח בתפריט. חלק קטן ממנו, אולי זה יפתיע את השומעים, בדרך כלל שאנחנו מדברים שצורכים הרבה מלח, אז אנשים אומרים, לא, אני לא משתמש כל כך הרבה במלחייה. אז חלק ממש קטן מהכמות המלח שאנחנו צורכים ביום בא באמת מהמלחייה, והרבה מאוד מגיע ממזון מעובד שאנחנו צורכים, רטבים, קטשופ, חרדל, דגני בוקר למיניהם שנראה לנו שהם מתוקים, תסתכלו, הם מכילים הרבה מאוד נטרן, חמוצים, שימורים, נקניקים, מזונות מעובדים ומאושנים. ולכן, אם, ואנחנו יודעים על הקשר ההדוק שבין נטרן ליתר לחץ דם ותחלואה נוספת, מחלות לב וכלי דם, ולכן אנחנו ממליצים לכלל האוכלוסייה להפחית את כמות הנטרן בתפריט שלה, במיוחד אוכלוסיית הילדים בישראל שצוחכת גם את הנטרן הרבה דרך החטיפים למיניהם, כך שאני מקווה שזה ענה על שאלתך לגבי המונוסודיום גלוטמט וגם לגבי ההמלצה להפחית את כמות הנטרן באופן כללי בתפריט.
כן, אז אני בטוחה שזה ענה לשאלתו ולשאלת רבים.
אוקיי.
כן, שזה באמת היה חשוב מאוד. אחת השאלות שתמיד עולות, אנשים, שני אנשים עושים דיאטה, אפילו נמצאים באיזושהי קבוצת תמיכה. אחד יורד יופי במשקל, השני תקוע. מהם הגורמים שמשפיעים על קצב הירידה במשקל, ולמה יש באמת שוני כזה בין האנשים?
זה תחום מרתק, הרפואה המותאמת אישית. בזמנו, זה נכון לגבי טיפולים רפואיים בכל מיני תחומים, ייצרו תרופה וחשבו שהיא תתאים לכולם ותטפל בתחלואה לכולם. היום אנחנו מדברים כבר על רפואה מותאמת אישית. אנחנו יודעים שאנחנו מאוד דומים אחד לשני, אבל גם מאוד 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 שונים אחד מהשני, ולכן יש חשיבות עצומה להתאמה אישית ותפירת תוכנית אישית לכל אחד. יש הרבה מאוד סיבות שיכולות להסביר הבדלים בין אנשים שונים בקצב הירידה במשקל. למשל, הבדל הכי פשוט בין גברים ונשים. גברים יורדים מהר יותר במשקל מאשר נשים, בגלל האופן שבו רקמת השומן שלהם מפוזרת בגוף. ככל שאנחנו מבוגרים יותר, אנחנו יורדים לאט יותר במשקל. זמני הארוחות, זאת אומרת, כבר יש מחקרים שמראים שאנשים שצורכים את המזון שלהם במשך היום, את אותה כמות קלוריות במשך היום, ירדו יותר מהר מאשר אלה שצרכו את זה בשעות הערב. יש היום הרבה מאוד, יש פריצת דרך מדהימה בכל מה שקשור בהשפעת חיידקי המעיים שלנו על הירידה במשקל. ובכלל על התחלואה ומי אנחנו. מסתבר כנראה שחיידקי המעיים שלנו קובעים במידה רבה מי אנחנו. ויש מחקרים פורצי דרך בעניין הזה שמראים שחיידקי המעיים של אדם רזה שונים מחיידקי המעיים של אדם שמן. ואפילו התבצע איזשהו ניסוי באכברים, אם זה מעניין, כי אולי זה מלמד, שלקחו אכברים שמנים והשתילו להם השתלת צואה של אכברים רזים, ולא עשו שום שינוי בתפריט שלהם, והם התחילו לשנות את הרגלי האכילה שלהם ונהיו רזים יותר, כך שאולי מעניין. העתיד עוד לפנינו בעניין הזה. כמובן שתחלואה היא גורם, תחלואה נוספת היא גורם משפיע, וגם אפקט היו-יו. אדם שיש לו היסטוריה של הלוך וחזור, עלייה וירידה במשקל, כל פעם יהיה לו קשה יותר לרדת במשקל, כי לגוף יש איזשהו זיכרון מטאבולי, הגוף זוכר שכבר היה ניסיון כזה, הוא מפרש את זה כסטרס על הגוף, ומאוד חוסך בקלוריות, בעוד שבדיאטה אנחנו רוצים שהגוף מאוד יבזבז את הקלוריות.
כן, אז אנחנו תכף נגיע לשאלה של איך מתכננים ירידה נכונה במשקל, אבל אני רוצה להזכיר את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, 1-900-52-92-93, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי בריא במשפחה, בהגשת רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, ואנחנו כאן היום בתוכנית עם בילי כהן, מנהלת תחום תזונה ארצית במכבי שירותי בריאות, וזאת בתוך מגזין בריא במשפחה בעניין משפחתי. ויש לנו ככה לא נותר זמן רב, את יודעת כשמעניין הזמן עובר מהר, אבל יש כמה נושאים שמאוד רצינו לגעת בהם. אז ראשית, טרום סוכרת, זה מין כותרת משנה כזאת שהיה חשוב לך בילי לדבר על זה.
כן, חשוב לי להציף את הנושא הזה של טרום סוכרת. אנחנו, רבים מהאנשים שומעים על סוכרת, יש מסביבם אנשים שהם חולי סוכרת, אבל יש אוכלוסייה שלמה שהיא אוכלוסייה שאנחנו לא מודעים אליה, לא מטפלים בה אולי מספיק בתשומת לב, שזו אוכלוסיית הטרום סוכרת. מי מוגדרת, מי שייך לאוכלוסייה הזאת ומה המאפיינים של האוכלוסייה הזאת? מי ששייך לאוכלוסייה הזאת זה נשים שהייתה להם סוכרת הריונית במהלך ההיריון, אבל הן לא היו סוכרתיות קודם לכם. וכל אחד מאיתנו שרמות הסוכר שלו בצום היו בין 100 ל-125, או שבדקו לו את רמות ההמוגלובין ה-A1C, ההמוגלובין המסוחרר, והם היו בין 5.7 ל-6.4. זאת אומרת, יש פה אוכלוסייה שלמה של אנשים שאולי מעולם אף אחד לא אמר להם שהם נמצאים בקבוצת סיכון לחלות בסוכרת. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אוקיי, אז אני תרום סוכרת, מה המשמעות של זה? יש לזה משמעות מרחיקת לכת, כי אנחנו יודעים שמדי שנה, בין 5 ל-10% מהאנשים שהם טרום סוכרתיים, הופכים להיות סוכרתיים. הידיעה הזאת, או הנתון הזה שאני מספרת לכם, הוא לא נועד כדי להפחיד, כי אם לא היה מה לעשות, אז אולי לא היינו מספרים את זה. אבל מה שמפתיע הוא שכבר הוכח מדעית שיש מה לעשות. מה שמאפיין את האוכלוסייה של אנשים עם טרום סוכרת, זה פעמים רבות זה שהם סובלים מעודף משקל, וזה מתקשר לנו לתוכנית שלנו. ויש להם גם גורמי סיכון נוספים לפעמים, כמו שומנים בדם, יתר לחץ דם, אבל מאוד מאפיין אותם עודף משקל. ואנחנו יודעים שבאמצעות אורח חיים בריא, אנחנו יכולים למנוע התפרצות סוכרת, שזה נתון מרתק, כי בעצם כל הזמן אנחנו נלחמים במחלות הכרוניות, מנסים לטפל בהם, מנסים למנוע את הסיבוכים שלהם, אבל תחשבו שיש בידינו הזדמנות, זכינו בכרטיס פרק, פייס, שאנחנו יודעים שמישהו יש לו איזשהו שעון מתקתק, ואנחנו באמצעות אורח חיים בריא יכולים למנוע את התפרצות הסוכרת. ונעשה מחקר מאוד מעניין בעניין הזה, שמו ה-DPP, שאמרו ניקח אנשים שהם טרום סוכרתיים, ובואו נבדוק תוך כמה זמן הם יפתחו סוכרת. אז קבוצה הראשונה הזאת הייתה קבוצה שלא עשו בה התערבות מיוחדת, קיבלה את הטיפול הרגיל. קבוצה שנייה, התחילו לטפל בה בתרופה ששמה מטפורמין, שזו תרופה שכבר מיועדת לסוכרת, למרות שהם לא היו סוכרתיים, ואמרו נראה מתי הם יפתחו סוכרת. והקבוצה השלישית, טיפלו בה באורח חיים בריא, שזה אומר ירידה במשקל ופעילות גופנית. והפלא ופלא, כמובן ששתי הקבוצות הציגו נתונים טובים יותר מבחינת כמות האנשים שפיתחו סוכרת, אבל מה שהיה מפתיע וחדשני הוא בעובדה שאנשים שהקבוצה שפעלה באורח חיים בריא, תזונה ופעילות גופנית, הצליחה למנוע התפתחות סוכרת בשיעורים הרבה יותר גבוהים בסדרי גודל מאלה שקיבלו תרופות. ולכן אנחנו יודעים, יש לנו מידע שזה בידינו, זה במגרש שלנו. ובאמת מכבי לקחה את הנושא הזה של טרום סוכרת, ועכשיו בתוכניות העבודה שלנו אנחנו ממש עושים מאמצים גדולים. ראשית לאתר את האוכלוסייה, להביא את זה לידיעתה, כי רבים מהאנשים כלל לא יודעים שהם נמצאים בקבוצת סיכון, ולהציע הרבה מאוד פתרונות טיפוליים, בין אם זה במסלול של ייעוץ לפעילות גופנית, בין אם זה ירידה במשקל, קבוצתי או פרטני, תפירת תוכנית אישית לכל אחד לפי צרכיו, כדי לעזור לו לשמר את השלב הזה, שלא יהפוך להיות חולה כרוני על כל הסיבוכים הנלווים לכך.
כן, ממש בבחינת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז אולי באמת לקרוא גם למאזינים, ללכת, להיבדק, לראות מה המצב, הרי אנשים עושים בדיקות פעם בשנה, פעם בשנתיים,
בהחלט.
לבדוק את הנושא הזה, ואם אתם טרום סוכרתיים, זה הזמן, לעבור לאורח חיים בריא, ופשוט לשמור על עצמכם. אתם יכולים למנוע בכך את הופעתה של מחלת הסוכרת.
ולהיעזר, יש לנו צוות שלם של אנשי מקצוע, שעומדים לרשות המבוטחים, כדי לסייע להם בזה. לבד זה מאוד קשה, אנחנו מודעים לזה, ולכן אנחנו רוצים לסייע, בין אם זה בטיפול פרטני, ובין אם זה בטיפול קבוצתי, ייעוצים לפעילות גופנית, רופאים, אחיות, כולם עומדים לרשות האוכלוסייה הזאת, ללכת יד ביד, כדי למנוע את התפרצות הסוכרת. ודרך אגב, גם אם דחינו את התפרצות הסוכרת בכמה שנים, ולא מנענו אותה לגמרי, עשינו פה עשינו עבודה משהו. נהדרת ורווח עצום, כי הרי אנחנו יודעים על הקשר בין כמות השנים של תחלואת הסוכרת והסיבוכים. ככל שקיצרנו את שנות התחלואה,
פחות
סיבוכים.
כן. אז הנה, הגענו ממש בשתי דקות האחרונות של המשדר, איך מתכננים ירידה במשקל? איך מתחילים?
ראשית, אני רוצה לספר לך ככה סוד גדול. אין פה פתרון קסם. עוד לא נולד פתרון הקסם.
ואני הייתי בטוחה שהיום סוף סוף אנחנו נגלה את הנוסחה.
אין פה פתרון קסם, ולכן כל האנשים שמחפשים איזשהו הוקוס פוקוס, איזשהו תכשיר, איזושהי כמוסה, משהו שיעשה את הקסם הזה שירדו במשקל, הם קצת משלים את עצמם או נותנים לאחרים להשלוט את עצמם. מדובר פה בעבודה קשה. מדובר פה בשינויים ארוכי טווח. מדובר פה באורח חיים. וגם היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו, וזה ככה היה לי נורא חשוב לפתוח בשידור, היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו, הם צריכים להיות יעדים ברי השגה. הרבה מאוד פעמים, ביום ראשון בבוקר אנחנו קמים ואומרים, מהיום דיאטה. נכון? זה, מי לא חווה את זה?
בדרך כלל במוצאי שבת מחליטים שביום ראשון בבוקר.
כן, ואז עוד במוצאי שבת עושים קצת השלמות ליתר ביטחון. ואז מחליטים שמיום ראשון דיאטה, גוזרים על עצמנו גזרות שכמובן אי אפשר לעמוד בהם, כל מיני איסורים או משהו מאוד קיצוני שאי אפשר לעמוד בו, לא עומדים בזה, נכשלים, חווים פעם נוספת חוויית כישלון וחוזרים להרגלים הישנים שלנו. אנחנו צריכים לסגל לעצמנו שינויים קטנים. זאת אומרת, לקחת על עצמנו משימות קטנות וברות השגה, ולחגוג את הניצחונות הקטנים. הנה, הצלחתי להוריד רק את השתייה המתוקה. לא עשיתי שום דבר אחר, אני פשוט לא שותה יותר שתייה מתוקה. הנה, הצלחתי ללכת פעם בשבוע. זה לא שעכשיו אני חייבת להיות ספורטאית וללכת 4 פעמים בשבוע. הלכתי פעם אחת, זה יותר ממה שעשיתי קודם. כל שינוי קטן הוא מבורך. עוד טיפ קטן שאני יכולה ככה לתת למאזינים, זה כל הנושא של קריאת תוויות מזון. הרבה מאוד מהמידע נמצא מול עינינו. אנחנו רק צריכים לקרוא אותו ולרצות לקרוא אותו ולדעת לפענח אותו. זאת אומנות. כי היצרנים לא תמיד רוצים שנבין מה כתוב שם. אבל גם זה במסגרת הטיפול התזונתי וההכוונה מלמדים קריאת תוויות מזון, ואז אנחנו, כשאנחנו באים לעשות את הבחירות שלנו, יכולים לעשות בחירות מושכלות יותר, ולא ליפול בפחים מטעמים שלא ידענו, או שלא היינו מודעים להרכב הקלורי שיש במזון כזה או אחר.
כן. טוב, ועוד לא דיברנו על מה נעשה בקבוצות לשינוי הרגלי אכילה, ולא דיברנו על כמה משמעותי הליווי. בעצם זה כן קצת הזכרנו, כמה משמעותי שיש כן ליווי בירידה במשקל. על אכילה רגשית עוד לא דיברנו, ולכן אני תכף אדבר עם הרב משה שלזינגר, שלא הספקנו לדבר על מירון, אבל אנחנו נמצא את הדרך, ואת תצטרכי לבוא שוב, כי אנחנו צריכים לעשות כאן השלמות, וגם את הנושא באמת רחב מני ים, נגענו רק על קצה המזלג. אז תודה רבה, בילי כהן, מנהלת תחום תזונה ארצית במכבי שירותי בריאות, כל כך חשוב. תודה רבה שבאת אלינו לאולפן, תודה רבה לרב משה שלזינגר, מנהל שיווק למגזר החרדי במכבי שירותי בריאות, תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, לאישי פופובסקי שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם מחר, קצת אחרי 10, ועד אז המשך האזנה ערבה וטובה לרדיו כל חי.